דרך הקודש, שאנחנו עוסקים בזה. הרב בתחילה עמד על כך, שעניינו של האדם זה להידמות לריבונו של עולם, ללכת בדרכיו. וללכת בדרכיו בכל מובנים, לא רק הדוגמאות שחז"ל הביאו לנו, ההוא החום, הפתח החום, ההוא חנון, הפתח חנון, אלא להידמות לריבונו של עולם בכוח הדמיון, בכוח לטהר את כל כוחות הנפש, מעין דוגמה של מעלה. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שהם מבטלים את עצמם לפני ריבונו של עולם, מדמים צורה ליוצרה. והדרך הזאת, דרך הקודש שהרב נדבר עליה, שבעצם גישה בתוך ספר מוסר הקודש, בתוך החלק של מוסר הקודש, אבל מתוך התבוננות עמוקה במדרגות העליונות של הצדיקים, איך הצדיקים נעשים צדיקים יותר גדולים. בזוהר כתוב שמלך המשיח הוא יחזיר את הצדיקים בתשובה. את הצדיקים, כלומר, יש תשובה של צדיקים, כל אחד יכול לעלות למדרגה יותר עליונה. והרב, חלק גדול מהדברים שלו הם בעצם מכוונים לאנשים במדרגות עליונות של צדיקות. איך הם נשים עוד יותר במדרגה יותר עליונה. אז הרב דיבר איתנו על קדושת הדיבור, ומקודם הדומייה, ואחר כך הדיבור, והאכילה, וכל קדושת החיים. כעת, חשבון הנפש לפני השינה. אני חושב שזה מתאים בחודש אלול. חשבון הנפש. הראשון שבעולם מוצא באדם את מכונה, והיא הולכת ומתגלמת בקרבו מדי יום ביומו, מוסיפה היא אומץ, מכשלת את כוחו להתרומם, להתעלות לטוב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. את דברי חכמים. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולולי הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול. לא צריך סייעתא דשמיא. לולי כן, אינו יכול. נדמה לי, הטבע שבמציאות, הטבע הגופני, הטבע הפיזי, הכוחות הגשמיים של האדם, הם מושכים אותו למטה. הראשה שבעולם מוצא באדם את מכונה, מקום שנכון לשבטה כביכול, והיא הולכת ומתגלמת בקרבו מדי יום ביומו. זו שאדם מתגבר עליו. מוסיפה היא אומץ, מכשלת כוחו להתרומם, להתעלות לטוב. צרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אי אפשר לאדם בלא תפילות תדיריות, שאחד מפרקיהם הם הווידויים. אדם מוכרח להתוודות על עוונותיו, על חטאיו שבגלוי ושבסתר, ושבסתרי סתרים, על נטיותיו לרעה, ההולכות ומלפפות אותו. כשהטהרה של התפילה והווידוי בא מדי יום ביומו, כשהחשבון הנפש אינו דבר נשכח מאדם, אז הוא מנער את הרשעה ממנו, כימה כימה, טרם שהספיקה לעשות עליו הרימה גדולה כזאת, שלא יוכל להרים ראש. זאת אומרת, הרב מסביר שכנגד המציאות הזאת של התגברות, שמצרו של אדם יתגבר עליו בכל יום, צריך בכל יום גם לעשות פעולות שמבטלות את ההתגברות הזאת, ושמנקות את האדם מהחולשות או מהנפילות שעלולות לקרות בכל יום ויום.
תקופה שבה אין וידויים,
מסתבר לנו עוד ועוד. יש עוד תיקונים שהלידה מתקן האדם. היה פעם שכן שלי בירושלים, בגבעת מרדכי, שהוא קרא לו אסון, הבן שלו נפטר ממחלה. והוא היה מאוד בצער, והיה כל שני וחמישי אומר כלמה לרחמים. במשך השנה הראשונה. הגיע חודש ניסן, אמרו לו, חודש ניסן, לא אומרים. היה לו עגמת נפש גדולה מאוד. אז אני ניגשתי אליו ואמרתי לו, מה שלא אומרים וידוי בחודש ניסן, זה מפני שבחודש ניסן הוא מתקן בלי הוידוי, את אותם התיקונים. לא שאסור להגיד וידוי ויש בעיה. אלא חודש לא צריך להגיד וידוי ולא צריך להגיד הזכרת נשמות, כי אלה ימים שמרוממים ומסלקים את החולשות ואת הנפילות ואת הקלקולים, ולא צריך את לא את הוידויים ולא את ההזכרות. לא צריך כל מרחמים. הוא היה ליטאי, הוא אמר, לא, לא כל כך. סברה חסידית. אבל באמת זה ככה, שכשלא אומרים וידויים, זה מפני שהימים האלה ימים כאלה שמקטשים. הימים האלה גם מתפללים, גם אומרים סלח לנו אבינו שלוש פעמים, רק שלוש פעמים סליחה במשך היום, בימי החול. שבתות לא אומרים וידוי, ודאי שהשבתות מרוממות את האדם. ואין צורך בבקשת סליחה. הרב נוגע בנקודה הזאת של התפילות והוידויים. כמובן יש הרבה פעולות שאדם עושה במשך היום כדי להתרומם. הכל פנים הוידוי זה כאילו מוחק את האווירה, שוטף את הלכלוך. מנקה את האדם מאבונותיו. האדם מוכרח להתוודות על אבונותיו, על חטאיו, שבגלוי ושבסתר ושבסתרי סתרים. כאן הרב מוסיף, סתרי סתרים, לפעמים אדם לא מודע אפילו למה שקורה בסתרי סתרים. על נטיותיו להרע, הוא לא עשה שום רע, אבל עצם הנטייה, הלכות ומלפפות אותו, כשהתארה של התפילה והוידוי בא מדי יום ביומו, כשחשבון הנפש אינו דבר נשכח מהאדם, אז הוא מנער את הרשעה ממנו, כמעט, טרם שהספיקה לעשות עליו הרימה גדולה כזאת שלא תוכל להרים בו. זה דובמי הדבר כבר, השתמשנו במשל הזה לכביסה. כל פעם אדם לובש בגדים, מתלכלכים, מחבש אותם. אגם שיודע שאחרי שהוא לבש אותם עוד פעם, הם שוב יתלכלכו. וילדים זה עוד יותר משונה, שהילדים לפעמים תוך שעה הם החתימו את הבגדים, בדרך כלל זה עוד לפני שבת, מלבישים אותם בגדי שבת, עד קבלת שבת לפעמים הבגדים מלוכלכים עם כתמים, מה שאכלו, זה שוקולד שנזל לכל החוצה או משהו אחר, או שנגעו בהם, ואחר כך עוד פעם מוחצים את הבגדים האלה. הרי אתה יודע שהם מיד התלכלכו, חבל להשקיע את כל הזמן, את העבודה בזה. אלא מה? ממש כמו שהרב אומר, מה קרה אם אדם לא ירחוץ בגדים? תהיינה שכבות של לכלוכים, כל הבגד יהיה שחור. ואם אדם כל הזמן רוחץ את הבגדים של הילדים, אז הם נשארים מוכתמים, כתמים קטנים, חולפים. לא שהמצב הוא תמיד שיש ניקיון, אבל נמנע לכלוך יותר כבד וגדול. כך אותו דבר בנפש. כל יום אדם צריך שלוש פעמים ביום בתפילה לבקש סליחה. כבר ביקש בבוקר. מדוע עוד פעם במנחה? כי יש במנחה, הפעם במעריב, אחר כך, לפני השינה גם כן יש וידוי. מפני שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. תמיד יש מה לתקן. ולא יעשה אדם חשבון כאילו החזרה שלו בתשובה היא מוחלטת. ומה פתאום יבקש עוד פעם? כמו שאנשים אומרים, לפעמים יש תחושה, אנשים בימים הנוראים, שמצד אחד יש התעוררות רוחנית מאוד גדולה, ורצון לתקן ולשבח ולהתעלות ולתרומם. ופתאום אדם תפס את עצמו ואומר, גם בשנה שעברה חלמתי שאחרי מיום כיפור הזה אני אדם חדש ואחר, לא עברו ימים מועטים, ומצב חזר למה שהיה מקודם. אז זה מפיל אותו קצת בחשק, ברצון, בהתלהבות, שלא להתרומם. לפעמים הוא חושב שכבר אחרי יום כיפור, תפילת נעילה כזאת גדולה, אחרי שעה, כבר במצב אחר, מצב רוחני אחר, לא בגובה הזה. והתשובה היא, שאכן, נכון באמת, היום הכיפור הוא מעלה אותו, ואם גם אחר כך הוא חוזר, אילו לא היה יום כיפור, לא היה מתעלה ביום כיפור, היה הכל מצטבר ומצטבר ומצטבר. ובא יום הכיפור ושוטף את הכל, הוא מנקה, הוא מרומם את האדם, וכמה שאדם מתרומם יותר ביום הכיפורים, יהיה יותר זך וטהור, ואחר כך צריך כמובן לשמור על הגובה כמה שאפשר, אבל לא היה בחינם כל ההתנקות הזאת, אם אחר כך הוא לא באותו הרמה כמו שהיה ביום הכיפור. אז אם אדם, כי אז ממילא גם התפילה היא נעשית, אם ניגשים לגישה כזאת, התפילה היא לא כאילו מצוות אנשים מלומדה. כבר אמרתי את זה הבוקר, אני חוזר את זה עד פעם עכשיו. זה צריך להגיד עוד פעם. אחרי כמה שעות צריך עוד פעם לבקש סליחה. ומראה דחושבנה, בכל יום מסלקים את הרישה היומית, מתוודים הם לפני שנתם הקבועה, על עצמם ועל כל העולם כולו. לפחות מגלים הם את מחאתם על הרישה הפרטית והכללית בכל מקום שהיא. אני מתנצל לומר שלא לגמרי הדבר מתקן, כי למחרת עוד פעם יש התמודדויות, עוד פעם יש נפילות. אבל לפחות מגלים את מחאתם על הרישה הפרטית והכללית בכל מקום שהיא. מעמידים בזה את נפשם נוכח הטוב והקודש, מעלים אותה בזה אל שורש חיי קודשה, מחברים את יניקתה מבאר הטוב בידך הפקיד רוחי. מר ידי חושבנה, בעלי חשבון, אלה שעושים חשבון נפש כל ערב וכל יום, חשבון נפש על ההתנהגות שלהם במשך היום, מתחרטים ומתוודים על עבירות שהם עשו. כמו בעלי תשובה, שזה מושג, הרב ציודה היה מדגיש את הדבר הזה, על תשובה. על תשובה זה לא מי שפעם שב בתשובה. ועכשיו הוא כבר הרבה שנים שומר תורה ומצוות, והוא נוהג ככל שומרי תורה ומצוות. זה לא גדר שבעל תשובה. בעל תשובה, מישהו תמיד שב בתשובה. גם מרי לחושבנה, זה אנשים שתמיד בעלי חשבון, עושים חשבון, חשבונו של עולם. נמשיך. פועלת היא נשמת כל יחיד במערכי ההוויה כולה. כשהטוב מרובה בה, מכריעה היא את הטוב הכללי בכוחה. וכיוצא בזה להפך. כלומר, נשמת היחיד היא מחוברת אל כל ההוויה כולה. לא יש נשמה בודדת גדועה, הכל סרוג בהוויה כולה. ולכן כשנשמה של יחיד היא הטוב מרובה בה, אז היא מכריעה את הטוב הכללי בכוחה, כמו שאמרו חכמים. אם אדם יראה אדם את העולם כולו ואת עצמו, חצי הוא זכאי וחצי הוא חייב, וכאשר הוא עושה מצווה הוא מכריע אותו ואת העולם כולו לכף זכות. כיוצא בזה להפך, כן, בוא להפך. השתקעותה של המציאות הפרטית בפרטיותה, כלומר, אם לא מכירים בקישור של כל, של נשמת היחיד אל כל הכלל, אלא השתקעותה של המציאות הפרטית בפרטיותה ממעטת את הפעלתה לעולם כולו הרוחני העליון. אדם שקוע בתוך עצמו, אז הוא פחות משפיע, פחות פועל. אף על פי שאי אפשר שלא תהיה השפעתו על העולם. בעת השינה, כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו. מטהר הוא ממעיין החיים העליונים. אם הרצון והחטא שר ממנו, והחטא עצמו גורם חלישות הרוחניות, מטהר הוא ממעיין החיים העליונים. אם נטהר הרצון והחטא שר ממנו. החטא עצמו גורם חלישות הרוחניות עד שהשינה סוגרת את כל פעולתו. זאת אומרת, אני מתייחס כאן מה קורה בעת השינה. בעת השינה כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו. כי הם בעצם, זה דבר בטבע. אדם שנח בשינה, מתחדשים כוחותיו, קם בבוקר רענן, עם כוחות חדשים. אז הדבר הזה, כמו שהוא נעשה באופן החיצוני והגלוי, שהשינה היא מחדשת כוחות, גם בפנים, לפני ולפנים, יש התחדשות פנימית נשמתית. וזה מה שאמרו חכמים, שהנשמה, כי עולה למקורה, ביבתך הפקיד רוחי. היא עולה למקורה העליון. ואז, אם אדם הלך לישון מתוך התארות, מתוך הזדקחות, אז הנשמה מתורממת, עולה למעלה. בית השינה, כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו, מתאהר הוא ממעיין החיים העליונים. יש כאן איזו תבילה, איזו פגישה עם מעיין החיים העליונים, אם ניתר הרצון והחטא שר ממנו, אז אדם התוודה לפני השינה, והוא ניתר רצונו, והחטא שר, אז הוא שואב ממקורו ומתאהר. אבל אם לא, החטא עצמו גורם חלישות הרוחניות, עד שהשינה סוגרת את כל פעולתו. אני מבין שהרב מתכוון כאן, שאם אדם לא מתרומם, מלפני השינה ולא מתאר, אז כך השינה גם, אז את השינה הוא יורד. הוא לא עולה, הוא יורד. יש אנשים שהם בשינה, הם תרצים קושיות שעליהם במשך היום, בגמרא או באמונה או בתחומים רוחניים אחרים, ויש אנשים שבאים להם מרורים אחרים, מחשבות אחרות, והכל תלוי במציאות הרוחנית של האדם. אז החטא מחליש את הרוחניות עד שהשינה סוגרת כל פעולתו, כאילו הנשמה לא יכולה להתרומם למקורה, לשאוב כוחות חדשים, התארות חדשה.
יש דוגמאות בפרק הרואה, כל מיני חלומות שכביכול נראים קשה לא יודע, שנראים לי כביכול, זה לא בדרגות כאילו רוחניות גבוהות כאלה, ובכל זאת זה סימנים טובים. כמו לדוגמה, הבעל אבז בחלום מאב ראש ישיבה או משהו. גם מסופר הרבה שישרה ככה, וזה כאילו דברים כאלה שכביכול קשה להבין אותם, ודווקא זה יחסים להם גדולה.
טוב, זה צריכים להבין את זה, קשה להגיד, להבין את זה כפשוטו של דבר. זה... כן, אבל לא, לא נראה לי ממש כפשוטו. אבל זה ברור שבאופן כללי, אז מה שאדם מערער ביום, זה הוא חולם בלילה. יש גם פעמים שהנפש היא פועלת באופן עם עמקים יותר גדולים, ואולי זה קשור כבר במאורעות קדומים, שלא משנים קודמות וכדומה, ולא תמיד ממש באותו היום. הנפש יש לה הרבה שכבות והרבה עמקים. בשעת השינה היא מתעוררים כל מיני כוחות פנימיים, אבל באופן כללי, בדרך כלל ככה זה באמת הסדר, שבמה שאדם שקוע ביום, ככה אחר כך זה בשינה. זה כפשוטו מה שאנחנו מכירים, ולפי מה שאנחנו מכירים אנחנו יודעים שגם לפני ולפנים מתרחשים דברים עוד יותר עמוקים, והנשמה, אם אדם הולך לישון מתוך טהרה, אז הנשמה ממש מזדככת ועולה לשמיים, ומתרחצת, מתאהרת, וחוזרת מהבוקר באופן חדש וגבוה. אמנם יש מידה שהשינה יפה לצדיקים ורעה לרשעים. זה בעצם המשך למה שהרב אמר מקודם, שצדיקים שהולכים לישון והנשמה אז עולה למעלה, אז היא דווקא מתעלה. שינה זה לכאורה היא עשייה, פעולה כזאת היא פסיביות. אז לרשעים זה ממש מצוין בדרך כלל. אבל יש מידה שהשינה יפה לצדיקים ורעה לרשעים. אם הרשעים הולכים לישון מתוך קלקולים, אז השינה עוד פוגמת, מוסיפה לפגום. ואף על פי שמצד הגלוי חלקה החומרי היא רעה לצדיקים ויפה לרשעים, כלומר באופן הגלוי ברור, אם הרשע יושן הוא לא עושה עבירות, אם הצדיק יושן הוא לא עושה מצוות, אז זה יותר טוב. אז שינה היא יפה לרשעים באופן הגלוי ורעה לצדיקים, אבל יש עומקים פנימיים שאז השינה היא יפה לצדיקים. התשובה לפני השינה מביאה ברכה כמוסה לעולם, ומברכת את הנשמה משפע מקורה. לפי מה שאדם הולך לישון, ככה אחר כך הוא קם. אומרת, השינה היא הכנה בעצם ליום הבא, ולכן ככל מה שאדם ניגש אל השינה בצורה יותר מתוקנת, ככה אחר כך הוא קם עם כוחות חדשים.
הרב, זה ממשיך את הנושא של החשבון נפש מתחילת הפסקה, בגלל שעושים חשבון נפש, אז השלב הבא שיעזר לטהרה זה בעצם השינה. השינה שלה אחרי חשבון נפש אחר השינה.
כן, כן, עדיין. זה המשך. עדיין זה מה שהרב מתכוון. קודם אדם הרב דיבר רק על חשבון הנפש, אחר כך המשיך לדבר על השינה שבא אחרי כל זה. ארבע דרכים יש, נמשיך. ארבע דרכים יש לכמעט חצות. האחד, החזרת הנשמה להגוף בדיוק הבא מתוך הרגשה פנימית בעילויי העולמות וקיצתם בנקודת חצות לילה. מדרגה מיוחדת במינה, שאדם קם בחצות, מתעורר בדיוק באותו משהו בפנים, לא משהו בחוץ מעורר אותו, לא משתמש באיזה אמצעי חיצוני, טבעי או מלאכותי, אלא הנשמה כל כך תאורה וזכה, שיש הרגשה פנימית שעכשיו העולמות משתנים. בעת חצות יש איזה התחדשות.
מה?
חצות עד חצות מהצהריים, עד חצות הלילה, זה החושך הולך ומתרבה, האור מתמעט, ומה שאנחנו רואים באופן הגלוי, ככה גם באופן הפנימי. זה שעה, שעות כאלה של, של מידת הגבורה. כן. ולכן תפילת מנחה תיקן יצחק, שבבחינת הגבורה. אברהם תיקן תפילת שחרית, שהחסד מחצות הלילה מתחיל השינוי. עוד לא ניכר משהו פנימי, אבל לאט לאט מתחיל הערה עד חצות היום. ולכן גם כמה מאורעות תראו בחצות הלילה, מפני שהרגע הזה של חצות הלילה, יש כאן איזשהו שינוי מדין לחסד, ממציאות אחת למציאות אחרת, ויציאת מצרים היא הייתה, פעלה את שני הדברים, מצד אחד מכה למצרים, מצד שני הצלת ישראל. זה רגע משותף כזה, שיש בו גם את הצד צד החסד וגם צד הגבורה, ועל כן הוא מתרחש בחצות הלילה. אז זה משהו שמתרחש במציאות הפנימית של העולם, ואנשים שיש להם הרגשה פנימית, בעילויי העולמות שמחוברים עם הקדושה, טוב. אבט, על ידי רוח צפונית, הבא על ידי כינור התלוי למעלה ממרשותיו של דוד מלך ישראל החי וקיים. הוא כבר מתעורר על ידי כינור, אבל הוא לא. אבל הכינור, למה הוא מנגן? כי מתחילה רוח צפונית, שהיא בדיוק בחצות. מתחילה רוח צפונית, היא מזיזה את המיתרים, כינור תלוי למעלה ממרשותיו של דוד מלך ישראל החי וקיים. גם כן משהו רוחני כזה. הגימל, על ידי כל התרנגול, המכריז ואומר, קומו ישנים מתרדמתכם. כלומר, יש כאן קצת כאילו תוכחה, לא תוכחה, מה אתם ישנים? קומו, קומו ישנים מתרדמתכם. הדלת, על ידי מכונה מעשית, כמו התיקלה. שעון מעורר. משקלי השעות. ולפעמים באים כל הכוחות יחד ומהירים. כאילו לכל כוח הוא יותר חיצוני. יותר חיצוני. ככה הרוח צפונית, כינור, מנגינה יפה, איזה זמר, מתרחש כאן איזה משהו רוחני. תרנגול, כבר משהו בימי. אבל בכל זאת יש לו איזה חוש, נותן לה סרבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. גם כן בטבע, בטבע של המציאות. ואפשר באופן מלאכותי על ידי מכונה מעשית, ולפעמים באים כל הכוחות יחד ומהירים. זאת אומרת, התעוררות הזאת, שאנחנו, התעוררות מהשינה, היא גם יכולה להיות התעוררות במובן הרוחני. אדם לפעמים משן שינה רוחנית, הוא פתאום אדיש, לא עושה את כל הדברים במרץ, בחשק, בהתלהבות, יש לו איזה תרדמה, והוא מתעורר. ויכול להיות להיות ההתעוררויות בכמה אופנים. משהו לפנים מעורר אותו, ופתאום הוא אומר, די, מספיק, צריך לעשות, לפעול יותר, ללמוד יותר, לשקוד יותר, לקיים יותר, להיזהר יותר, להתרומם. לפעמים משהו מבחוץ מעורר אותו, מישהו מדבר אליו, וזה מעיר אותו, מעורר אותו. כל מיני מצבים, לפעמים הטבע יכול להיות, למפגש עם איזה אירועים, יכול להיות כינור, יכול להיות תרנגול, כל מיני כוחות כאלה שונים. מה?
אם אדם ער בחצות,
אני לא יודע, הים הכל השתנה, אני יודע איך צריך לנהוג במציאות של ימינו. הלילה כיום יאיר. לא כמו שהיה פעם. גם באופן מלאכותי, אבל בכל זאת. וזה אולי מורה על סוג של עבודת השם אחרת. לפי ההשתנות של המציאות, אז צריכים... זה עובדה. אנחנו רואים, תיאוריה, מה קורה. אני לא רוצה לתת לגיטימציה לקימה מאוחר. כן, אנשים הולכים... אבל כל סדר היום משתנה. אולי התפקיד של הדורות האלה זה לתקן את הסוג הזה של ההתחצות. עקביתא דמשיחא, צריכים לתקן את הצדדים היותר נמוכים של המציאות, אז גם מבחינת הזמנים. החלקים האחרים כבר תוקנו. עכשיו לזה צריכים לתקן את השעות האלה. היום אף אחד לא הולך לישון לפני חצות. כמעט אף אחד לא הולך לישון. בפרט בימי החורף. אבל צדדים הפנימיים של הדבר יש ללמוד מזה. אף על פי שאין ללמוד סתרי תורה בלילה קודם חצות. איזשהו פעם, הרב, כמו שאמרתי, מדבר, אנשים שעוסקים בסתרי תורה, דברים רוחניים, עניונים. הצד הרוח הפנימי, הגדול של האדם, העליון ביותר פנימי. מכל מקום, אם נפשו עגומה, והוא צריך לשמחה דווקא באור העליון של פנימיות התורה, נראה שיש להקל ומצווה נעמיקה. כלומר, זה לא איסור. מסלק את האיסור, יש להקל וגם מצווה. בדרך כלל הסדר של לימוד סתרי תורה זה מחצות ואילך, בבוקר, לא בלילה. והחשיכה. אבל הוא אומר הרב, ממשהו עגומה וצריך לשמחה, וזה מצווה לשמחה את הנפש שלו, ורק על ידי אור פנימי, אור עליון של פנימיות התורה, זה משמח אותו. אז יש להקל. סוד השם לרעיו ובריתו להודיעם. עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגלי. לילה נחלק לשתי בחינות שהם כשני לילות, לפני חצות ולאחר חצות. ליל, ליל שימורים הוא. למה אני אומר לילה? כאילו, לילה, שני לילות. ליל ולילה. הלילה כאילו זה שני חלקים יש, בו שתי בחינות. נוטריקון רגלי, לפעמים הרב, שכאלה נתונה. מין כאלה רמזים, נטריקון זה ראשי תיבות. נטריקון של קיוץ מרשת רגלי, או רגלי, אני חכת של השם מרים, אני יודע איפה הפסוק הזה, תהילים, מרשת רגלי, אני חושב כתוב. רגע, איפה נקרא? תהילים כף א', כפי, סוד השם נראה ובריתו להודיעם. עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגלי. אז רגלי זה גם ליל ראשון ללמוד. איך? סוד השם, אדם יעסוק בסוד השם, ואז הוא יוציא מרשת רגליים. על ידי שנאי תמיד אל השם כי הוא יוציא מרשת רגליים, נהיינו איך הוא יעשה את זה, שאם גם ליל ראשון ללמוד. כלומר, חצי הלילה הראשון, כשהוא לצאת מרשת המחשבות המאפילות לתור קדושת נשמתו. זאת אומרת, יש חומרות שלא צריכים להתאמץ לשמור אדם דווקא, כמו דברים כאלה. אנשים פעמים יש להם התלבטויות. מותר ללמוד מקרא בלילה, אסור ללמוד מקרא בלילה. מותר ללמוד סודות, אסור ללמוד סודות. בדרך כלל יש סדר, אבל יש יוצאים לכלל. מה אדם מרגיש שזה מה שמרומם אותו עכשיו, זה מה שתקן אותו? אז יש בזה מצווה נעמיקה. זאת אומרת, מה שהרב בעצם מלמד אותנו כאן, זה איך לטפל גם בנושא, גם בשינה. גם בשינה זה יכול להיות עבודת השם. עבודה פסיבית, לא עבודה אקטיבית. אבל אם אדם בא מוכן לשינה, אז השינה זה המשך עבודת השם. אם אדם הופך את השינה להכנה לעבודת השם של היום, היא גם כן עבודת השם. אבל היא אמצעי. אבל אם אדם בא אל השינה עם מתוך זיכוך פנימי, מתוך טהרה, מתוך קדושה, אז השינה היא מטרה. היא רק אמצעי למה שאחר כך יהיה לו יותר כוחות ויותר יכולות, אלא הוא בשינה משיג השגות. יש אנשים שמשיגים השגות בשינה, מה שלא משיגים ביום. יש רסיסי לילה, יש כל השגות של שאדם קיבל בחלומות הלילה. אנחנו לא שמים לב לחלומות, חלומות שווה ידברו. אבל באמת, אני בדרך כלל מדריך, אני אומר ככה. אם החלום, אם אדם חלם חלום רע, חלום שחלומות שווה ידברו. הוא לא יכול להשתמש בעל זה לטובה, זה שטויות. זה... לא צריך לשים לב לזה כלל וכלל. אם הוא חלם חלום טוב, אני ולא, הוא חלם על עצמו דברים טובים. ואם הוא קח אותם ברצינות, זה מאוד יעודד אותו. פחד, אבל אם אפשר להשתמש בחלום לטובה, החלום זה דבר מאוד חשוב. לא שב, שום פנים, לא שב לדבר. פעם בא אליי בחור, הוא הלך להתייעץ עם יועץ, תמיד חכם יועץ, הלך להתייעץ איתו. והוא בדק אותו, הוא נותן לו צייר ציורים, הוא מסתכל על הציורים איך שהוא מצייר, על פי זה הוא אמר לו, תשמע, יש לך כוחות, יכולות, שיבח אותו כל כך, הוא היה עמום. הוא בא אליי לישיבה, ואמר לי, מה לעשות עם זה? זה לא אני. כך הרבה דברים כאלה, אין לי את הכוחות האלה. אז אני אמרתי לו, מה הבעיה? מה אכפת לך שהוא אמר את זה, מה הבעיה? זה מחייב אותי, אני לא יודע אם אני יכול. אמרתי לו, קח את כל הדברים שיכול אתה להשתמש בהם לטובה, תקבל אותם. אדם אומר לך שהוא אחים, תשתדל לממש את הדברים, להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. אם זה מכביד, אז לא צריך לשים לב. גם חלומות, כל מיני דברים. גם כל דבר, גם צריך לדעת. יש חלום שהתפקיד שלו, שאדם יעדוף אותו, יסלק אותו ממנו, שזה מניסיון, מבחינה כזאת. ויש חלום שבא לדחוף את האדם, לקדם אותו. אז אדם צריך תמיד כל דבר לראות מה, איך משתמש בכל תופעה כדי להיבנות ממנה ולהוציא ממנה כוחות חדשים וכוחות גדולים. או על ידי ביטול, או על ידי התחזקות.